אתם מאזינים
הטבח בבוצ'ה חשף לעולם את עומק הכישלון של פוטין במלחמה באוקראינה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
ברור שיש פה קודם כל כישלון נורא ברמה המוסרית, מעבר לכל דבר אחר.
אקציה קבלה.
עברו יותר מ-40 ימים מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה. התיעודים הקשים מהכפרים בפרברי קייב לא מפסיקים להציף את הרשת, וקשה להאמין שהטבח הזה מתרחש בימי חיינו על אדמת אירופה. שלום בוגוסלבסקי, מארגן ומדריך סיורים לימודיים במזרח אירופה. אם מסתובב היום ברחובות בוצ'ה וירפין, מה נראה?
אנחנו נראה הרבה הרס של המלחמה במקומות מסוימים, בעיקר בבוצ'ה ועוד כמה. אנחנו נראה גם הרבה עדויות למעשי זוועה נגד אזרחים, גופות בזורות עם סימני עינויים עליהם, עושה רושם שהיה שם טבח לא מבוטל, מעשי אונס, עינויים, כל מיני דברים מהסוג הזה. צריך להבין, יש כבר כמה שבועות טובים אין ספור עדויות על מעשי אונס, באמת מהמזעזעים ביותר שאפשר לדמיין, על ביזה אני כבר לא מדבר. העניין הוא שכאן יש מקרה די ראשון שבו האוקראינים משחררים שטח, ואז אפשר גם למצוא הרבה יותר ראיות פורנזיות לזה, זאת אומרת, ממש רואים את הגופות ואת הסימנים. זאת אומרת, אם קודם היה בעיקר סיפורים ופליטים שהגיעו למרפאות, כן, וסיפרו דברים, פה בפעם הראשונה פחות או יותר אפשר לראות את העדויות לזה בשטח עצמו.
Танк сзади меня стоял. Я ее с собой. В погребе сидели 2 недели. Ну, пища была, но не было ни света, ни газа, ничего. На свечах грели воду, чтобы...
ומעבר לזוועות ולמראות של רוכבי אופניים, מבוגרים וילדים שנורו בראשם, ישנה תמונה אחת של קבר אחים שכנראה תהפוך לאיקונית, לסמל המלחמה. מבין הגופות מבצבצת גופתה של אולה סוכנקו, ראשת הכפר מוטיז'ין שממזרח לקייב. היא ומשפחתה נרצחו בידי הרוסים, והגופות שלהם נותרו זרוקות, אפילו לא מחוסות באדמה.
יש טרנד שלם של חטיפת, העלמת, לפעמים רצח ראשי עיר. כן, זאת אומרת, בדרך כלל במקומות שהרוסים כובשים, הם פשוט שולפים את ראש העיר או את הכפר ומעלים עם אותו. לפעמים מנסים למנות שם איזה מישהו משלהם, ואם אין שיתוף פעולה, אז הוא יכול גם להירצח, או שהיא יכולה להירצח. היו כמה ראשי עיר שחזרו מהשבי, אז התמורת הזה שהם חילופי שבועים, אבל בגדול זאת פרקטיקה מקובלת.
סוכנקו ומשפחתה הם לא היחידים שאיבדו את חייהם ונקברו בקבר אחים. מדובר במאות הרוגים שנקברו בערימות, אחד על גבי השני.
המספרים שהרשויות האוקראיניות נתנו בינתיים, לפחות נכון לאתמול, זה 411 נראה לי, אנשים שמצאו עד עכשיו, כמובן שעוד לא... כן, עוד לא ניקו הכל ולא מצאו הכל, זה עדיין בבדיקה ובספירה. אחד הקשיים בסיפור זה שכשהרוסים נסוגו, הם הותירו מאחוריהם הרבה מלכוד, הרבה דברים ממולכדים, כמובן ציוד שלהם שהם נטשו שמולכד, מוקשים, יש דיבורים על חפצים אישיים ממולכדים, או אפילו גופות ממולכדות. זאת אומרת, הניקוי של האזור הזה וההבנה של מה בדיוק קרה שם ומה ההיקף שלו, זה משהו שאני מניח שיקח עוד כמה ימים.
אז לא מדובר במקרים פרטניים, אלא פשעי מלחמה שהצבא הרוסי מבצע כשיטה ובהיקפים שנראה לי קשה לתפוס.
ההיקפים של פשעי מלחמה הם חד משמעית גדולים, אנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה. במספרים, יש את הרפל המלחמה, אפשר לצפות לכל מיני הגזמות ודיסאינפורמציה גם מהצד האוקראיני, אבל כמה שלא יהיו מספרים מדויקים, ברור שזה משהו שקורה המון, וזה משהו שקורה כסטנדרט. אני לא יודע אם זה בפקודה מלמעלה או שלא, אבל בסופו של דבר ברור שזה קורה הרבה מאוד, ומה שראינו עד עכשיו זה לא כל מה שאנחנו יודעים. יש אזורים כבושים אחרים שהמידע שמגיע מהם הוא מאוד קטן, כן? זאת אומרת, הרבה פעמים זה אזורים בלי חשמל, בלי אינטרנט, כי הרוסים חיברו אותם, ולכן המידע משם כמעט ולא מגיע. אבל אפשר להניח שבהרבה מקומות קורים דברים דומים.
ואני מניחה שפוטין יצטרך עם הזמן לתת תשובות לעולם על התיעודים המאוד קשים האלה שיוצאים מאותן עיירות. מה הם מספרים? שמה באמת קורה?
תראי, בגדול הם אמרו שמצד אחד שהאוקראינים ביימו את זה, או שבכלל ביימו את זה בהוליווד, וזה שחקנים וזה לא אמיתי. בו בזמן הם גם אומרים שזה אמיתי, אבל האוקראינים הם אלה שרצחו אותם כדי להאשים את הרוסים. זה ממש לא יוצא דופן, בדרך כלל על כל טענה לפשעי מלחמה יש כמה נרטיבים שסותרים אחד את השני, שפשוט מפוזרים, וכל אחד בוחר מה שיותר נוח לו להאמין, כן? הם לא מנסים להיות עקביים בדברים האלה.
כן, ואם נסתכל על ההיסטוריה, גם בשנות ה-40, הצבא האדום עשה את הזוועות האלה, רק שאז זה לא היה מתועד, והיום כמעט אין דבר שיכול להיעדר מהרשת, ובכך גם הגיע לכל העולם.
כן, זאת אומרת, אני לא הייתי ממהר לקשור באופן מאוד מאוד ישיר, אבל אין ספק שהתרבות הצבאית הסובייטית חיה בצבא הרוסי הרבה יותר מאשר בצבאות אחרים, כולל הצבא האוקראיני. זה אומר גם שהחיילים הפשוטים עצמם כן עוברים כדבר שבשגרה אונס והתעללות בצבא, זה חלק מהשיטה. אפשר להגיד, ואני מניח שהם פשוט, רבים הם מניחים שזה בסדר גם בעולה הזאת, את זה לאזרחים כבושים.
איך אתה חושב שהמערכה הזאת עוד תמשיך? לאן עוד הצבא הרוסי יגיע?
כרגע הצבא הרוסי נמצא בנסיגה. נסיגה סלש הערכות מחדש, החזית הצפונית, בעיקר סביב קייב, אבל גם עושה רושם סביב צ'רניהיב, לא מצליחה. זאת אומרת, הם נסוגים משם, כנראה במאמץ להעביר את מה שנשאר מהיחידות האלה לאזורים במזרח ובדרום, איפה שההצלחות שלהם היו יותר גדולות, ולנסות פשוט להשיג את ההישגים שם. זאת אומרת, אני חושב שברור גם להם, שהרעיון הזה של פשוט להתגלגל לתוך אוקראינה, ושהאזרחים יהיו פסיביים, לא תהיה התנגדות להחליף את השלטון ולהשתלט על המדינה, הם מבינים, אני חושב שזה לא עומד לקרות, ומנסים להשיג את מה שהם יכולים להשיג, שזה הישג טריטוריאלי בעיקרו, ואולי ויתורים כאלה ואחרים. נראה מה יהיה עם זה.
שלום בוגוסלבסקי, תודה רבה לך.
תודה לך.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
העולם לא נשאר אדיש לטבח בבוצ'ה. ביקורת חריפה נשמעה מצד מנהיגי המערב כלפי התוקפנות הרוסית. מחלקת המדינה האמריקנית טוענת כי ישנם דיווחים המראים כי המיליציה, קבוצת וגנר, הנתמכת על ידי הקרמלין, היא זו שעומדת מאחורי האירועים הקשים באזור. המיליציה הזו ידועה כמי שנשלחה לאוקראינה כדי לרצוח את הנשיא ולודימיר זלנסקי.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гастоме.
אותו זלנסקי יצא אתמול הראשונה מקייב והגיע לבוצ'ה. ערב קודם נשא נאום ופנה לאמהות החיילים הרוסים.
Что они сделали? Зачем их убили? что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде.
אני רוצה שכל אימא של כל חייל רוסי תראה את גופות ההרוגים בבוצ'ה, בירפין, בהוסטומל. מה הם עשו? מדוע הם נהרגו? מה עשה האיש שרכב על אופניו ברחוב? יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, ולשעבר כתב ידיעות אחרונות וכל ישראל במוסקבה, הטבח בבוצ'ה הוא סימן לכישלון של הצבא הרוסי?
קודם כל, ברור שיש פה זוועה נוראית, וברור שיש פה, קודם כל, כישלון נורא ברמה המוסרית, מעבר לכל דבר אחר. חיילים לא אמורים ולא צריכים בשום פנים ואופן, כמובן, לבצע פשעים כאלה, אלא אמורים ללחם בשדה הקרב. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לא להבין, אבל להוסיף, שאני מניח שחלק מאותה תחושה בקרב הצבא הרוסי נובעת גם, אין לי ספק, מהתסכול העצום שלהם ממה שקרה בשדה הקרב. שוב, זאת לא הצדקה חלילה, אבל זה כן בא לתאר את תמונת המצב. ותמונת המצב היא שבחודש וקצת שאנחנו בעצם מתחילת המלחמה, אנחנו רואים באופן ברור שהאוקראינים מצליחים להתנגד באופן מאוד מאוד נחוש ועיקש, וגרמו לאבדות מאוד כבדות לצבא הרוסי, וגם בגזרת מחוז קייב, אותו מקום שבו בוצעו הפשעים היומיים האלה, בסופו של דבר הצבא הרוסי נכשל להגיע לקייב בדרכים שבהן הוא ניסה לעשות זאת, ובעצם נסוג לחלוטין, וחזר לבלרוס. אי אפשר שלא לחשוב שייתכן שגם לעניין הזה, הייתה פה איזושהי תרומה למעשים היומיים האלה, אולי החיילים הללו חשבו שהם אומנם הופסו בשדה הקרב ונאלצים לסגת, אבל הם רוצים למכור איזשהו מחיר, ועשו את זאת בצורה הכי איומה שאפשר לחשוב עליה.
כן, אבל בסופו של דבר, ככל שפוטין מורה לצבא הרוסי להחריב עוד ועוד את אוקראינה, כך גם הוא ממוטט את הכלכלה הרוסית ולמעשה יורה לעצמו ברגל, כי כשהעולם רואה את הזוועות האלה שמתרחשות, ובאמת היום ברשת אי אפשר לעצור את זה והתמונות בכל מקום, הוא לבסוף פוגע ברוסיה.
באופן עקרוני הצודקת, אנחנו יודעים היטב שכבר מתחילת המלחמה וככל שהתקדמה, רוסיה סופגת סנקציות מאוד מאוד נרחבות, והיא מנסה להתמודד עם צונמי הסנקציות האלה. בחלק מהמקרים צריך לומר, היא מצליחה באופן יחסי להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של הסנקציות האלה. אני יכול לתת דוגמה בעניין הזה. כולנו ראינו שבימים הראשונים, אחרי פריצת המלחמה, ערכו של המטבע הרוסי, הרובל, בעצם התרסק מבערך 75 רובל לדולר, עד ל-120, 130, אפילו 140 רובל לדולר, זאת אומרת, ממש צלילה חופשית התרסקות. זה כמובן גרם לריצה של האזרחים הרוסים לבנקים, שהם רצו להוציא את הרובל מהחשבונות שלהם, מהחסכונות שלהם, ולהמיר אותו מיד למטבע החוץ, לפני שהוא ממש מאבד את ערכו לחלוטין. מאז דברים השתנו והתייצבו. מה שקרה זה, שהבנק המרכזי ביצע כמה מהלכי בלימה לייצב את ערך הרובל, הם העלו את הריבית במכה אחת, הקפיצו אותה ב-10.5%, מ-9.5% ל-20%, מתוך מטרה גם לשכנע את האזרחים להשאיר את הכסף בחשבונות כדי לקבל ריבית. במקביל, הם ביצעו כמה מהלכים יותר חריגים, כמו איסור מוחלט לכמה חודשים, לדעתי עד הקיץ או אפילו עד סוף השנה, על המרת מטח. זאת אומרת, אזרחים לא יכולים היום להמיר את הרובלים שלהם למטבע חוץ ברוסיה. יתרה מזאת, הם גם לא יכולים להעביר כסף לחול. אי אפשר להעביר מטח לחול. אנחנו רואים שהיום המטבע הרוסי חזר כמעט לערכו לפני המלחמה. אז אמנם מדובר בצעדים שהם אפשר לתאר אותם סוג של קוסמטיים, כמו שהבעיות העיקריות כמובן נותרו בעינן, והסנקציות במקומן. אבל לצד זה, אני חושב שבגזרה הזאת של המטבע הרוסי, מהלכים האלה הצליחו להשיג את המטרה. יש עוד כמה דברים שכדאי מאוד להתעכב עליהם ולהתמקד בהם. למשל, סוגיית ייצוא האנרגיה. רוב הכנסות התקציב הרוסי מבוססות על ייצוא אנרגיה. פריצתה של המלחמה בעצם גרמה לעלייה, לזנוק את מחירי האנרגיה, הגז הטבעי והנפט, שמי שבעצם הצליח ליהנות מהזינוק הזה באופן אירוני, זה רוסיה. ואנחנו קוראים את הנתונים, ואנחנו רואים שישנן הערכות שיצוא האנרגיה מרוסיה השנה אמור לקפוץ, בעצם לזנק בשליש, ואמור להגיע לבערך 320 מיליארד דולר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע בסוג של תהליך, שגם המלחמה היא זרז משמעותי לו, שבמסגרתו מדינות אירופה מחפשות להתנתק מהתלות באנרגיה רוסית, והמשמעות היא עבור רוסיה, אולי לא בטווח המיידי, אבל בטווח היותר ארוך, ייגרם לנזק אסטרטגי, משום שמדינות רבות עשו הרבה מאוד מהלכים, בסופו של דבר, כדי לנתק את התלות באנרגיה רוסית. בטווח הארוך זה כמובן יהווה עבור רוסיה פגיעה מאוד מאוד קשה.
פוטין מבין שהוא נכשל בהבנת המציאות? הרי הוא התחיל מלחמה בקור של פברואר מתוך הנחת יסוד שהאירופאים לא יוותרו על הגז הרוסי. ובסופו של דבר, כפי שמסביר יאיר, הפגיעה תגיע והיא תהיה משמעותית.
בדיוק, ויש הנחה שהיא מאוד, מאוד עכשיו סבירה, שגם בסוגיה הזאת, ככל הנראה, הנשיא פוטין עשה פה סוג של מיסקלקולציה. אני חושב שהוא כמובן העריך, הוא ידע שרוסיה תחטוף בעקבות הפלישה הזאת סנקציות, גם סנקציות קשות, אבל ככל הנראה הוא לא העריך נכון את עוצמת הסנקציות, את היקפן, והוא העריך שהאיחוד האירופי, מדינות האיחוד האירופי, לא יוכלו לשמור על חזית מאוחדת. הוא למשל לא האמין שגרמניה תבטל את פרויקט האנרגיה נורד סטרים 2.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Übrigens auch
Nord Stream 2 זה אותו צינור גז טבעי שבנייתו הושלמה ממש בסוף השנה שעברה, והוא אמור היה להוביל גז טבעי מרוסיה לגרמניה, והיה אמור קודם כל להגדיל את התלות הגרמנית באנרגיה רוסית, ושנית, להכניס הון עתק לאורך שנים לתעשיית האנרגיה של רוסיה, ובפועל, ככל הנראה, פוטין לא האמין שהגרמנים יעשו את זה, והם החליטו לכל הפחות להקפיא כרגע את תחילת עבודתו של הצינור. הצינור, צריך להגיד, הוא התשתיות כולן כבר במקום, הצינור מוכן ומושלם.
Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их?
Я
поддержу... Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
וזה כנראה לא הדבר היחיד שהוא פספס. בשבועות האחרונים פוטין מנקה את מנגנוני המודיעין של רוסיה ומאשים אותם בפיאסקו הרוסי. השאלה המרכזית היא, האם המודיעין הרוסי נכשל בהבנת האויב האוקראיני, או שאולי הציגו לפוטין תמונת מראה שגויה כפי שהוא רצה לראות?
כן, וזו כמובן שאלת השאלות. ישנה אפשרות שבעצם המודיעין הרוסי על כל אגפיו והשירותים השונים, בעצם טעה באופן שבו הוא קרא את המפה באוקראינה, טעה באופן שבו הוא ניתח את המוכנות של האוקראינים להילחם, את המוכנות של האוכלוסייה האוקראינית לתמוך בממשלה ובחיילים האוקראינים ולהתנגד באופן אקטיבי, לוחמני ועיקש מאוד מול רוסיה. אפשרות שנייה ששירותי הערכה והמודיעין של רוסיה בעצם ידעו בדיוק כמו הולך לקרות, אבל מתוך הפחד הגדול לומר לנשיא פוטין את האמת, פשוט החליטו לומר לו את מה שהוא רוצה לשמוע. זה מאפיין לא מעט משטרים אוטוריטריים, המתח הזה שבין השירותים המודיעיניים של המדינה לבין השליט, בהרבה מקרים כמובן השליט הוא שליט יחיד מאוד חזק, ויש חשש בקרב אותם שירותי ביון ובקרב הבכירים, בעצם לומר או לתאר למנהיג תמונת מציאות ותמונה מודיעינית שונה לחלוטין ממה שהוא מאמין בה ומצפה. ולכן אנחנו לא יכולים לומר בוודאות איזה משתי האופציות האלה באמת התרחשה, אבל מה שברור הוא שבסופו של דבר, הייתה פה שוב איזושהי הערכת חסר מטורפת מצד אחד, מצד הרוסים, את היכולת הצבאית של האוקראינים והמוכנות שלהם להילחם, ומצד שני גם הערכה מאוד בעייתית של הזירה הפוליטית בתוך אוקראינה, והרעיון שהפולשים, כוחות הצבא הרוסית, פשוט התקבלו על ידי האזרחים עצמם, באיזושהי שמחה, כמעט במורז ופרחים. צריך לומר שהאוקראינים הצליחו להסב לצבא הרוסי עבדות מאוד 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 קשות, כאילו הם התכוננו למלחמה הלא נכונה.
וכל המהלכים האלו כידוע משוייכים לאדם אחד, לפוטין, זה שאגב יזם את המלחמה הזו. בעולם הוא אמנם מוצג כדיקטטור מטורלל ורצחני, שספק אם יצליח לשקם את תדמיתו, אבל ברוסיה המצב מעט שונה.
חשוב מאוד להבהיר, נכון לעכשיו, בתוך רוסיה יש תמיכה בנשיא פוטין. צריך לזכור באופן כללי, שבמדינות רבות, גם במדינות דמוקרטיות שיוצאות למלחמה, ותמיד יש את התקופה הזאת הראשונה שהעם כולו מתאחד ומתגבש ועומד מאחורי הצבא כמובן ותומך. לצורך העניין רוסיה היא לא שונה. הדבר הזה משודר כמובן במסגרת שידורי התעמולה של הרשויות ברוסיה, והאופן שבו האזרח הפשוט הרוסי רואה את המלחמה, הוא לא רואה את התמונה שאת רואה, שאני רואה. הוא רואה את מה שהטלוויזיה הממלכתית מראה לו. ובטלוויזיה הממלכתית הרוסית, מה שרואה האזרח הממוצע, שלא מחובר לאינטרנט כמעט, ומסתמך על טלוויזיה אמצעי התקשורת הממלכתיים, מה שהוא רואה, הוא מבין שרוסיה יצאה למבצע צבאי, למגר את הכוחות הלאומנים, הנאצים, בראייתו, במזרח אוקראינה, שעשו, ביצעו רצח עם בחבל דנבאס, באזרחים ממוצא אתני רוסי, שמתגוררים שם. בימים הראשונים למלחמה היו לא מעט מעצרים בתוך רוסיה והפגנות, קרוב ל-15,000 איש נעצרו בשבועיים הראשונים למלחמה, רובם הם שוחררו, חלקם נעצרו לזמן ארוך יותר, אבל ההפגנות האלה מאז, כלומר, שכחו. אין כרגע, נכון לנקודת הזמן הזאת, שום סכנה פנימית לשלטונו של פוטין מצד, נקרא לזה, מסות האוכלוסייה, העם עצמו.
אז לסיכום, 40 ימי לחימה כבר מאחורינו, ההרפתקה הרוסית באוקראינה היא כישלון או הצלחה?
הרוסים האמינו שהם יוכלו בתוך מספר ימים מצומצם להשתלט על מוקדי השלטון בקייב, לסלק את ההנהגה הנוכחית ואת הנשיא זלנסקי, בין אם לעצור אותו, בין אם לחסל אותו, להתקין במהלך מהיר הנהגה פרו-רוסית, ובשלב הזה דברים היו אמורים בראייתם, התרחש הרבה יותר בקלות ובאופן שאפילו לא היה מצריך פעולה צבאית גדולה, אפילו לא את הפצצות שאנחנו רואים, אלא שדברים הסתבכו, והם לא הצליחו ממש במכת הפתיחה שהם תכננו. הם נכשלו בין השאר גם בגלל מידע מודיעיני, שהעביר המערב לאוקראינה וסיאלה, למנוע את המהלך ההשתלטות הזה על נקודות מרכזיות בקייב, ומאז דברים למעשה צריך לומר, הולכים ומסתבכים. ונכון לעכשיו אנחנו לא רואים סיום קרוב לעניין הזה.
אנחנו נקווה כמובן שזה יסתיים במהרה. יאיר נבות, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לשאר פרקי המלחמה באוקראינה. אני רוצה להמליץ לכם במיוחד על פרק הבריחה מאוקראינה עם קולות הפליטים במולדובה. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.